אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
היי, ברוכים הבאים לריפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני יובל מן, איתי באולפן אושרית גנאל.
אהלן.
השבוע אנחנו נדבר על העובדות בהייטק שהחליטו שנמאס להן מהטרדות מיניות, אפליה ופערי שכר, וגם על השינויים הדרמטיים שעוברים על אפל ועל האתגר האמיתי של טיק טוק. קדימה, בואו נעשה רפרש. אושרית, אני יודע שאמרנו שלא נדבר על המטאברס השבוע, אבל תסלחי לי, לא יכולתי להתאפק. מסתבר שברבדוס, מדינת האיים הקטנטנה שבקריבים, החליטה להקים שגרירות חדשה במטאברס. זאת שגרירות שתהיה קיימת במציאות מדומה בלבד, והיא תיתן שירותים קונסולריים. מסתבר שהם חתמו כבר על הסכם עם פלטפורמה בשם Decentraland, שאנחנו מכירים, והיא מתכוונת להגיע לפלטפורמות נוספות. זה אולי נשמע לך כמו גימיק, אבל אני חושב שזה מעיד על זה שמדינות וערים נהיות רציניות לגבי הדבר הזה שנקרא המטאברס. זה לא רק מותגים כמו נייקי ואדידס ופרארי שרוצים להיות שם, וזאת לא פעם ראשונה שאני שומע על זה שערים ומדינות רוצות לבנות נוכחות במטאברס, אז אני בטוח שמדובר רק בסנונית ראשונה, ואנחנו נשמע עוד על הרבה מדינות שתוקעות יתד במטאברס.
לי זה לגמרי נשמע כמו לרכב על הבאזוורד.
יש מצב.
גם כאילו, שוב, זה כל כך רחוק, אז כשחברת טכנולוגיה באה ושותחת את החזון שלה לאיך זה ייראה, אני מבינה, כי הם באמת עובדים על זה. אבל כששגרירות באה ואומרת, אתם תוכלו להוציא ויזות במטאברס, מה, איך, למה, כאילו.
תראה, הפלטפורמות האלה כבר קיימות. Decentraland זו פלטפורמה שאנשים קונים בשטחים בבלוקצ'יין. לכי תביני למה, אני עוד לא בדיוק נכנסתי לזה.
זה יש עוד הרבה כסף אולי יום אחד.
כן, לגמרי.
הנכדים שלך יגידו, אבא יכל לקנות את בבלוקצ'יין ולא עשה את זה.
כן, איך לא קנית דירה בתל אביב בבלוקצ'יין?
לגמרי.
ב-2021. מה את גילית השבוע?
היה שבוע קרייר, קצת חורפי. ומה הכי כיף לעשות בחורף? מה הכי כדאי לעשות בחורף?
לשתות תה.
לחפש אהבה.
אוקיי.
אז ככה בתזמון מושלם, אוקיי קיופיד פרסמו נתונים על המשתמשים הישראלים, כל מיני העדפות שיש להם. ומסתבר ש-55% מהמשתמשים הישראלים חושבים ששירות קרבי זה דבר מושך.
וואלה.
מי היה מאמין?
כן, אה?
ומה לדעתך יותר מושך ביניהם, שירות קרבי או שירות ב-8200?
אני רוצה להגיד שירות ב-8200, אבל אני מניח ששירות קרבי עדיין עושה את העבודה.
אז 53% העדיפו שירות קרבי באמת, ו-67% גם אמרו שהם מעדיפים לצאת עם חייל ולא עם שוטר. ובשאלה האם היית יוצא עם מישהו שמחזיק רובה בבית, יש פער עצום בין התשובות של הישראלים והאמריקאים. מסתבר ש-68% מהישראלים היו יוצאים עם מישהו שמחזיק רובה, ורק 21% מהאמריקאים.
וואלה, ואנחנו חשבנו שהאמריקאים אוהבים נשק.
כן, אבל האמת שדווקא אני חושבת שאולי זה בגלל השוני במדיניות הנשק. אולי פה כשאומרים לך שמישהו מחזיק נשק בבית, אתה אומר, טוב, הוא כנראה...
הוא לא חובב רובים, אלא הוא כנראה חייל בשירות חובה.
כן, או שהוא צריך את זה מאיזושהי סיבה, כן. ושם זה באמת אולי מצביע על דברים קצת אחרים.
Activision הוא אחד מאולפני המשחקים הגדולים והמצליחים בעולם, שעומד מאחורי לעיתים כמו Call of Duty, Candy Crush ו-World of Warcraft, אבל מדובר גם במקום עבודה רעיל, במיוחד לנשים שכבר שנים נאלצות להתמודד עם אפליה בשכר, הטרדות מיניות, הערות פוגעניות, איומים באלימות ואפילו אונס. אז העדויות על מה שקורה באקטיביז'ן מסתובבות כבר כמה חודשים, אבל בשבוע שעבר פורסם תחקיר נרחב של ה-Wall Street Journal, שמצביע על זה שהמנכ״ל של החברה, בובי קוטיק, היה מודע להתנהלות הפסולה של העובדים שלו והסתיר חלק מהדברים מהדירקטוריון.
Probably if you look at the era of gaming over the last 30 years that I've been the CEO, when I look out over the next decade, I see more opportunity for our company than I've ever seen in the 30 years that I've been doing this.
כן, אז באמת כמו שאתה אומר, זה סיפור שכבר כמה חודשים בעצם יש עוד ועוד עדויות למה שקורה שם. אני מקווה שלא אכלת לאחרונה, כי זה מעורר בחילה ברמות.
האמת שכן, אבל אני אשתדל להיזהר.
אז הכל התחיל בעצם כשהתחילו כל מיני עניינים רגולטוריים סביב Activision. בעצם יש תביעה של מחלקת התעסוקה ההוגנת בקליפורניה, על התעלמות מתלונות על הטרדה ואפליה. ויש חקירה נוספת של ה-SEC, הרשות לניירות ערך האמריקאית, גם בנושא של איך החברה מתמודדת עם תלונות. ועלו שם דברים באמת קיצוניים. מעבר לזה שיש שם תרבות עבודה מאוד מאוד סקסיסטית, הערות על מראה של נשים, שתיית אלכוהול מרובה במהלך שעות העבודה, שיתוף בתוכן מיני, דברים כאלה, זה כאילו, זה ברגיל.
כן, קראתי גם על יציאה משותפת למועדוני חשפנות, כמו שאמרת, העברה של חומרים פורנוגרפיים מיד ליד.
כן.
השתקרות עד אובדן חושים באירועי חברה, לא סביבת עבודה נורמטיבית כל כך.
לא, והמון דברים גם אפילו הרבה יותר קיצוניים מזה. למשל, אחת הטענות בתביעה שקליפורניה הגישה, זה שהייתה עובדת שהתאבדה אחרי שתמונה של איבר המין שלה בעצם עבר במסיבה של החברה, כן. שותף בין העובדים. היה עדויות על זה שאי אפשר היה לנעול חדרי הנקה, ועובדות בעצם היו מניקות, ועובדים היו נכנסים ומסתכלים עליהם.
וואו, אני קראתי על איזה מנהג שהעובדים היו שותים ועוברים בין הקיוביקלס בחברה, ומאירים מערות פוגעניות כלפי נשים, אפילו על תלונות על אונס. הייתה עובדת שהתלוננה על אונס מצד המנהל שלה, ואפילו נגד המנכ״ל של החברה נטען שהוא איים על עוזרת אישית שלו לשעבר, הוא השאיר לה הודעה קולית ואיים, אני ארוג אותך.
כן, אז עכשיו בתחקיר של הג'ורנל נחשפו בעצם המודעות של המנכ״ל, של בוב קוטיק, אבל לפני זה רק רציתי לציין עוד משהו מאוד מאוד קיצוני בעיניי, שבאחד הכנסים שהחברה ארגנה, שנקרא בליזקון, הייתה סוויטה, שעובדים יכלו לבלות בה בין לבין הוועדה ולעשות מינגלינג ודברים כאלה. הסוויטה הזאת נקרא סוויטת קוסבי, על שם...
ביל קוסבי?
כן, והיה שם דיוקן ענקי שלו על הקיר. בקיצור, באמת דברים כאילו גואליים ברמות. ועכשיו באמת מסתבר שהמנכ״ל של החברה, שעד עכשיו טען שהוא לא ידע, הוא לא שמע, כמובן.
כן, ברור.
זה מה שאומר לדירקטוריון, זה מה שאומר לבחירים אחרים. אז עכשיו נחשף שבעצם הוא היה מודע לחלק מהדברים, כמו למשל, כמו שאמרת, הייתה עובדת שהתלוננה שהיא נאנסה על ידי הממונה שלה, פעמיים.
כן.
אז לפי התחקיר הוא היה מודע לזה, והוא בעצם הגיע לאיזשהו הסדר מולה, סגר את זה מחוץ לבית משפט, ולא דיווח על זה לדירקטוריון.
אגב, מה שמרתיח באמת שבחלק מהמקרים עובדים שטרידו או פגעו מינית בנשים ובעובדות שלהם, בעצם הועברו לתפקיד אחר. לא פותרו, לא נפתחה חקירה, בטח שלא חקירת משטרה, פשוט העבירו אותם הצידה.
כן, זה בדיוק חלק מהתרבות הרעילה הזאת. בעצם זה לא רק הקיום של ההטרדות והעלמת עין, אלא גם ברגע שיש תלונות, איך מתמודדים עם התלונות האלה.
מתעדים מתחת לשטיח.
כן, שלא ממש מתמודדים איתם. היה עוד מקרה של מישהו שהיה ראש הסטודיו של בעצם אחד האולפנים שיוצרים משחקי וידאו עבור החברה, הוא אחראי על כמה ממשחקי Call of Duty, קוראים לו דן בנטינג, וגם הוא אשם בהטרדה, והייתה איזשהו טיפול של צוות פנימי בחברה שהמליץ לפטר אותו, ואז אותו מנכ״ל, אותו קוטיק, התערב לטובתו והשאיר אותו בחברה.
כן. אגב, צריך להגיד שבאקטיביז'ן עובדים בערך 10,000 איש, 80% הם גברים. זאת אומרת, אנשים הם מיעוט, 20% בערך, ולצערנו מיעוט נרדף, כך זה נראה.
כן, וכמו שאנחנו רואים, בעצם מאז שהסיפור הזה התחיל להתפוצץ, ועלו עוד ועוד עדויות ומקרים, היו כבר שתי מחאות של העובדים. אחת הייתה ממש כשזה התחיל, והשנייה הייתה עכשיו לאחרונה, אחרי החשיפה הזאת של הג'ורנל על המודעות של המנכ״ל לנושא, והמחאה כרגע בעצם קרה להתפטרות שלו. יש גם מכתב שחותמים עליו עובדים שקורא להתפטרות שלו.
כן, יותר מ-1,500 עובדים, אם אני מבין נכון, חתמו על העצומה שקורית לפיתורי קוטיק, והיה ווקאוט, נטישה של העמדות, מה שדיברת עליו, שכנראה מאות עובדים השתתפו בזה, גם עובדים שבבית פשוט הפסיקו לעבוד, וגם עובדים שהגיעו להפגין מחוץ למטה של החברה בקליפורניה. והשאלה הגדולה היא מה יקרה עכשיו? זאת אומרת, מה הדבר הבא שיקרה? כנראה שהדירקטוריון כנראה תומך בקוטיק, לא נראה שהם ממהרים לפטר אותו, אבל חברות שעובדות ביחד עם אקטיביז'ן כבר הביאו אי-סביעות רצון ממה שקורה שם. מייקרוסופט, שמייצרת את קונסולת האקסבוקס, הודיעה שהיא בוחנת את היחסים עם אקטיביז'ן בעקבות הדיווחים. סוני, שמייצרת את הפלייסטיישן, פנתה לאקטיביז'ן ושאלה כיצד היא מתכוונת לטפל בטענות העובדים. אז נראה שעכשיו אקטיביז'ן תצטרך להחליט האם היא מפטרת את המנכ״ל, האם היא תנקוט בפעולות אחרות, כי נראה שכמו שהמצב כרגע היא לא תוכל להמשיך בשגרה.
אז מצד אחד באמת אנחנו רואים חברות שזה נראה שהן מתרעמות על מה שקורה שם, למרות שיכול להיות שזה פשוט, אתה יודע, יחסי ציבור טובים לעצמם עכשיו, לרכב על הדבר הזה. ומצד שני, לצערי, זה קצת העלה בתחושת דז'ה-וו כל הסיפור הזה, כי זאת לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים על הטרדות בחברות הייטק. רק לאחרונה עלה קמפיין שנקרא אפל 2 בחברת אפל, שבעצם דיבר על זה שגם שם יש, שם בעצם דובר גם על מקרים של סקסיזם והטרדות, וגם על מקרים של גזענות כלפי עובדים.
כן, גם פערים בשכר.
כן, וזה תמיד אגב, זאת אומרת, גם במקרה של בליזרד, באמת היה שם חלק מהבעיה, זה גם ההטרדות, אבל זה גם איזושהי אפליה של העובדות, שהן לא מקבלות שכר שווה, הן לא מקבלות אותן הזדמנויות קידום.
כן.
אז באפל באמת מחו על הדבר הזה, ועל זה ששוב, שהתלונות הן לא מטופלות. עכשיו, אפל היא באמת ידועה כחברה מאוד מאוד, עם מעטה סודיות מאוד גדול סביב כל מה שקורה שם, אפילו כשהם עושים בעצם אירועי השקה הכי מתוקשרים שיכולים להיות, אף פעם אנחנו לא יודעים מה הם הולכים להשיק בעצם.
כן, זאת החברה הכי חשאית בעולם בערך.
וזה ממש, יש כאן איזה אקט של באמת קצת לסדוק את מעטה הסודיות הזה.
צריך להגיד שהסיפור באפל הוא קצת שונה, זאת אומרת, זה לא הגיע למקרים של אונס והתאבדויות כמו ששארנו באקטיביז'ן, אבל בהחלט האמת שזה די מפתיע לגלות שאפל, אחד ממקומות העבודה הכי נחשקים בעולם ובתעשיית ההייטק בכלל, עדיין קיימים בו דברים כאלה. זה די מאכזב.
אחת המארגנות של המחאה הזאת אפילו טענה שהיא פוטרה בעקבות זה. ובאמת, ממש השבוע אפל פתאום פרסמה לפי דיווחים באיזה לוח פנימי של החברה שמותר לאנשים לדבר על תנאי העסקה ושהם לא נגד זה. אבל כן, גם כאן אנחנו רואים באמת כל מיני מקרים של הטרדות וגזענות, ובעצם מחאת עובדים בתגובה לזה.
כן, אחת העובדות שהובילו את המחאה, שר סקרלט, הודיעה לאחרונה שהיא עוזבת את החברה, והיא הגיעה להסדר עם אפל, לגבי תלונה שהיא הגישה למועצה הלאומית ליחסי עבודה, והרבה פעמים הדברים האלה נגמרים ככה, באיזה פשרה שאנחנו לא בדיוק יודעים מה היא כוללת, וככה החברה יוצאת נקייה, העובד שהתלונן יוצא כנראה עם לא מעט כסף, וגם עם הסכם שהוא מתחייב לא לומר מילה.
כן, לאחרונה היה גם בחברת Blue Origin, שזאת חברת החלל של ג'ף בזוס, המייסד של אמזון. גם במקרה הזה זה היה תלונות גם על תרבות באמת מאוד סקסיסטית, וגם אפילו על בעצם העלמת עין מנושאים של בטיחות בפיתוחים שלהם. ולאחרונה היה גם בפינטרסט עובדת שקוראים לה אופאומה אוזומה, אני ממש מקווה שאני אומרת את זה נכון, אז היא דיברה באמת גם על גזענות כלפיה, היא עשתה המון מאז, היא קידמה חוק בקליפורניה, שנקרא Silence No More, והחוק הזה בעצם נוגע לכל הנושאים האלה שדיברנו עליהם עכשיו, אני חושבת, כי הוא בעצם, מה שקורה זה שהרבה פעמים בחברות האלה, העובדים צריכים לחתום על הסכמי סודיות, שאומרים שאסור להם לדבר על מקרים של הטרדות, של אפליה, בעצם אסור להם להגיד שום דבר שלילי על החברה באופן ציבורי, אפילו אחרי שהם כבר לא עובדים בה. והחוק הזה בעצם קצת מעקר את ההסכמים האלה מתוכן, ובעצם מאפשר לעובדים לדבר על הדברים האלה. וגם היא אפילו הקימה אתר עם מדריך לעובדים שרוצים להתבטא בתחומים האלה, בעצם למה הם צריכים להיות מוכנים, מה הם צריכים לדעת, לפנות לעיתונאים מראש, שיהיה להם עורך דין מראש, כל מיני דברים כאלה. זאת תופעה מעניינת, אני חושבת בכלל, כל האקטיביזם הזה שאנחנו רואים בחברות הייטק, גם סביב הנושא הזה וגם בכלל. לפני כמה שנים היה גם בגוגל סיפור ב-2018 של מחאה של עובדים ממש במשרדים מסביב לעולם.
כן, גם בישראל, לפני 3 שנים בדיוק, בנובמבר 2018, אלפי עובדים נטשו את העמדות במחאה על היחס לנשים שמתלוננות על הטרדות מיניות. זה קרה אחרי שנחשף שאנדי רובין, מי שפיתח את מערכת ההפעלה אנדרואיד, יצא מהחברה עם חבילת פיצויים נאה, למרות שטריד מינית עובדת
כן,
בחברה.
כן, 90 מיליון דולר, אז זה אחרי שבעצם עובדת התלוננה שהוא כפה להאמין. כן, אז הם הגיעו איתו להסכם של 90 כן. מיליון דולר.
וכמובן לא אמרו כלום על הדברים שבהם הוא אשם. אגב, כשאז היה את הווקאוט הגדול של גוגל, המנכ״ל סונדר פיצ'אי התייצב לצד העובדים ואמר שהוא תומך בהם ושהם יעבדו איתם וכו', אבל כמה חודשים אחרי זה המארגנות של המחאה הזאת התלוננו על נקמה כלפיהן, חלקן נאלצו לעזוב את החברה.
מה שכן, זה הביא לשינוי בגוגל שבעצם עד אז תלונות על הטרדה, מה שהיה נקרא
גישור כפוי.
כאילו כפו עליהם באמת להגיע לאיזושהי בוררות, לאיזשהו גישור, לא יכלו ללכת עם זה החוצה לבית משפט, והנושא הזה בוטל. אז זה באמת שינוי במדיניות שהאקטיביזם הזה הצליח להביא לו. ועוד לפני זה, ב-2017, סוזן פולר, עובדת באובר, חשפה גם כמה התרבות שם הייתה רעילה וסקסיסית ומלאה בהטרדות, וזה הביא לחקירה פנימית, זה עשה רעש מאוד מאוד גדול, ובסוף גם המנכ״ל שלהם, טרוויס קלניק, אולץ לעזוב את החברה. אני חושבת שזו תופעה מאוד מעניינת ומאוד מדכאת. באמת, אני חושבת שיש שני סוגים של אקטיביזם בחברות הייטק. יש את האקטיביזם שנוגע ליחס לעובדים, שזה מה שדיברנו עליו, ויש אקטיביזם שנוגע ממש למדיניות של החברה, לכל מיני החלטות שהן יותר עסקיות, למשל, לפני כמה שנים בגוגל היה סביב זה שהיא רצתה לפתוח מנוע חיפוש בסין, כן. מצונזר, ועובדים ממש מחו על זה, ולאחרונה ראינו בנטפליקס עובדים שמחו על הספיישל של דייב שפל שמשודר ו...
אגב, סביב המבצע האחרון בעזה, ראינו עובדים באפל ובאמזון שקראו לחברות האלה לא לעשות עסקים עם ישראל. ראינו עובדים בגוגל, דווקא יהודים בגוגל שקראו לחברה גם לא לעשות עסקים עם ישראל. הרי יש להם חוזנן שמן מאוד עם הממשלה הישראלית. אז כן, זה אקטיביזם מסוג שונה. האמת שאותי ממש מאכזב לראות שגם בחברות הכי נחשקות בעולם, עם התנאים הכי טובים, הדברים האלה עדיין קורים, וזה גורם לך לחשוב, אם שם זה עדיין קורה, מה קורה בחברות הקטנות, בעסקים הקטנים, ב... לא רוצה להעליר, אבל סוכניות הביטוח והסופרים, והמקומות האלה שבהם העובד הוא לא נחשב לטלנט, והוא לא נהנה משכר ותנאים כל כך טובים, מה קורה שם?
אני חושבת שזה מעבר לזה, אני חושבת שהחברות הייטק באמת, א', יש בהם משהו מאוד נוצץ באמת מבחינת התנאים והשכר, וזה באמת נראה מדהים מבחוץ, אבל מעבר לזה, הן תמיד מדברות, זה חברות שתמיד מדברות על עצמן גבוהה גבוהה, שהן רוצות לשפר את העולם, שהן באות ועושות פה שינויים שהן לטובת האנושות, זאת אומרת, הן לא אומרות אנחנו באות לעשות כסף, אנחנו באות לשפר את החיים שלכם. אפל למשל, היא תמיד מתהדרת בערכים המאוד פרוגרסיביים שלה, ואז כאילו אתה אומר, וואו, כאילו מתחת לזה...
כן, כמה שהם מדברים, הם משתפים פעולה עם סין, שאנחנו יודעים איזה דברים נוראים הם עושים שם לאזרחים שלהם, ושם היא בונה את האייפונים שלה, ושם היא מוכרת את האייפונים שלה, בניגוד לחברות אחרות שראינו שיוצאות מסין בשנים האחרונות, גם לא מאלטרואיזם, אלא בגלל סביבה עסקית מאתגרת.
כן, אבל אני גם חושבת מצד שני שבאמת בגלל שאולי זה עמדות כל כך נחשקות, אז לעובדים האלה גם יש את הכוח לעשות משהו ולהגיד משהו. אגב, לא שזה קל, סוזן פולר למשל מאובר כתבה לפני שנה על איך אחרי שהיא פתחה על ההטרדות שהיא עברה בחברה, בעצם עקבו אחריה וממש... היא אמרה שהיא פיתחה מזה חרדות מטורפות, כי ממש התקשרו לכל האנשים שמכירים, ממש ניסו כאילו למצוא עליה לכלוך, בשביל להפוך את העדות שלה ללא לא אמינה.
כן, והשאלה אם פתחת את הפה על אפל, האם יקבלו אותך אחרי זה לגוגל, או למטה, או למייקרוסופט, כשהדברים האלה כבר ידועים. ואם אנחנו כבר מדברים על אפל, אז לא מעט דברים משתנים אצל ענקית הטכנולוגיה בזמן האחרון, נכון? אושרית, אני בטוח שתמיד רצית לתקן את האייפון שלך בעצמך, נכון?
Hell has frozen over, pigs can now fly, and Apple is finally letting you repair your own iPhone.
אפל הודיעה על תוכנית חדשה שתאפשר למשתמשים בארצות הברית לתקן בעצמם, הם יוכלו להזמין כלים, חלפים, ספרי הדרכה, לתקן את המכשירים שלהם בעצמם. זה יתחיל עם אייפון 12, אייפון 13, זה ימשיך למחשבי מק עם מעבד M1 של אפל. זה כרגע רק בארצות הברית, זה צפוי להתרחב למדינות נוספות בקרוב, ובגדול זה די סיבוב פרסה של אפל, שעד עכשיו היא התנגדה לתנועת הזכות לתקן, The Right to Repair, זה בעצם תנועה שדוגלת בזכות של הצרכנים לתקן בעצמם את המכשירים שהם רוכשים, בלי להיות תלויים ביצרנית שתגיד להם איפה הם יכולים לתקן וכמה זה יעלה להם.
כן, בעצם הרעיון מאחורי זה, זה שבאמת כל אחד יוכל לקבל את ההחלטות בעצמו, ולא עכשיו שאם משהו יקלקל לו, אז הוא חייב לקנות מכשיר חדש, או חייב באמת לעשות את זה ממש בהגבלות מסוימות. ואפל ממש התנגדה לזה, אפילו הזהירה שזה יהיה מסוכן, שאנשים לא ידעו איך לעשות את זה לבד, ושהם יפגעו בעצמם.
האמת שזה נכון, אני חושב שרוב האנשים לא יודעים לתקן דברים.
אז אני חושבת שזה ממש תלוי מה...
זו, אז יש אחוז קטן מאוד של אנשים שיש להם את הידע ואת הרצון לתקן בעצמם דברים, זה רלוונטי למעט מאוד אנשים, אבל זה טוב שזה קורה, זה טוב שלאנשים האלה שיש להם את האפשרות הזאת, הם יכולים לעשות את זה, אגב, הם יכולים עכשיו גם לקנות החלפים, דרך אפל, כי אתה צריך להיות משתמש רשום באפל כדי לרכוש את זה, ואז ללכת לאיזה טכנאי עצמאי, שאולי הוא לא טכנאי מורשה של אפל, אבל יש לו את הידע ואת היכולת, ולתקן את זה אצלו.
ואז יש לך את הבחירה באמת לאן אני הולך, ואיזה מחיר אני משלם.
כן, זה כנראה יהיה יותר זול מללכת לאפל סטור.
באמת הם אומרים שהם עכשיו בעצם יהפכו גם את החלקי חילוף לזמינים, גם את המדריכים של איך בכלל לעשות את זה, בשביל שאנשים יעשו את זה כמו שצריך. גם לפעמים צריך תוכנות מסוימות, וגם כלי עבודה אפילו. אם למשל לפעמים צריך מברג בגודל מאוד מסוים, או דברים כאלה, כן. אז הכל עכשיו יהיה פתוח. פעילי Right to Repair כרגע ממסגרים את זה כניצחון, אבל מצד שני הם עדיין אומרים שצריך חקיקה בנושא הזה. ובאמת כנראה שהאיום מחקיקה בנושא הזה, זה מה שבכלל גרם לאפל לעשות כזה שינוי במדיניות שלה.
כן, בעצם ממשל ביידן קרא לא מזמן ל-FTC, לנציבות הסחר הפדרלית, בעצם למנוע מיצרניות להגביל צרכנים ומשתמשים בעניין הזה של אצל מי הם מתקנים את המכשירים שלהם, וזאת כנראה התגובה של אפל, היא מקדימה תרופה למכה, לפני שיחריכו אותה לעשות משהו, היא רוצה להראות, תראו, הנה אנחנו עשינו בעצמנו, תראו כמה נחמדים אנחנו.
נכון, זה ממש בכל החזיתות, זה גם ביידן באמת חתם על צו נשיאותי שמעודד את ה-FTC לרגולציה בנושא, ה-FTC בעצמם הוציאו דוח שבעצם הם לא רואים ראיות לזה שצריך הגבלות כאלה, זאת אומרת שרק אפל יכולה להחליט איך ואצל מי תעשו את התיקונים האלה. גם ברמה המדינתית בארצות הברית, 27 מדינות, סטייטס, כבר דנות בחוקים בנושא הזה, וגם הקונגרס צפוי לדון בחוקים בנושא הזה, אז זה ממש בכל החזיתות, גם אפילו יש בעל מניות באפל עצמה שאפילו עליה לחץ, ומייקרוסופט המתחרה כבר אמרה שהיא בעצם גם תחקור את הנושא הזה, וגם תפעל עד 2022. מה שצריך להגיד זה שאנחנו עדיין לא יודעים על זה את כל הפרטים. כרגע באמת היא אמרה שזה מתחיל בשלב הראשון רק עם אייפון 12 ו-13, בהמשך כנראה גם עם מקים, אבל יכול להיות שזה עדיין יהיה מאוד יקר, יכול להיות שזה יהיה מוגבל באיזושהי צורה, אז צריך לחכות שהיא תוציא עוד פרטים בשביל לראות באמת לאן זה הולך.
זה לא הדבר היחיד שמשתנה באפל. אנחנו יודעים שאפל סוג של הפסידה במשפט שלה מול אפיק, המפתחת של פורטנייט, והיא תיאלץ לאפשר למפתחי אפליקציות להפנות את המשתמשים לאתרי תשלום חיצוניים, כך שהם לא יצטרכו לשלם את העמלה בגובה 15-30% לאפל. אפל עיררה על ההחלטה הזאת, והיא ביקשה עיכוב ביצוע עד לעירור הזה שיכול לקחת שנים, אבל השופטת זרקה אותה מכל המדרגות ואמרה, לא, מ-9 בדצמבר אתם חייבים להוסיף את הכפתור או את הלינק הזה לאתר חיצוני.
עוד אותו.
כן, זה קורה בעצם בחודש הבא, ואפל כמובן לא אוהבת את זה.
אולי תסתיר אותו מאחורי כל מיני הגדרות ו...
כן, אני בטוח שעכשיו הם בוחנים איך הם יכולים לעשות את זה, ואיך הם יכולים לשכנע אולי את המפתחים לא לעשות את זה. אולי יש להם כל מיני הטבות שהם יכולים להציע למפתחים, בטח למפתחים הגדולים ששווים להם הרבה כסף. כי נזכיר שאפל עושה מיליארדי דולרים בשנה מהעמלות האלה, זה כסף שהיא לא תשמח לאבד, והיא כנראה תמשיך להילחם בהחלטה הזאת בכל הכוח, יש לה השפעה, סביר להניח שזה ממש לא הסוף.
אז אנחנו ממש רואים שאפל בעצם קצת מאבד את אחיזה בכל הנושאים שהיא מאוד נהנתה, לחוז בהם מאוד חזק. ויש לזה קשר גם לסביבה הרגולטורית המשתנה בארצות הברית.
נכון, אנחנו רגילים לחשוב על הנשיא טראמפ, הנשיא לשעבר שהייתה לו מערכת יחסים מאוד מאוד, איך להגדיר את זה?
טוויטרית.
כן, טוויטרית ומשוגעת עם ענקיות הטכנולוגיה, הוא איים עליהן, הוא עירח את מרק צוקר בבית, אבל אחרי זה הוא הסתכסך איתו ועם כל ענקיות הטכנולוגיה.
הכי מצחיק שהוא היה כל הזמן יוצא על טוויטר בטוויטר.
כן, הוא השתמש בטוויטר כדי לצאת נגד טוויטר, הוא איים עליהן, אבל בסוף זה נגמר בלא כלום. אבל דווקא ג'ו ביידן, השקט, עשוי להתגלות בתור הסיוט של ענקיות הטכנולוגיה. אנחנו ראינו אותו ממנה את לינה קאן לראש ה-FTC, אישה שנחשבת לבאמת היריבה, אולי האויבת אפילו של ענקיות הטכנולוגיה ושל אמזון במיוחד, ועכשיו אנחנו רואים שאושר מינויו של ג'ונתן קנטר לתפקיד מנהל יחידת ההגבלים העסקיים של משרד המשפטים האמריקני.
נכון, קנטר הוא עורך דין בתחום התחרות, והוא ייצג כמה וכמה חברות במשפטים נגד גוגל, אז באמת יש פה איזה משולש כזה שמתהווה, גם לינה כאן שציינת, גם ג'ונתן קנטר, וגם טים וו, שהוא מונה להיות יועץ מיוחד של הנשיא בתחומי טכנולוגיה ומדיניות תחרותית, שהוא אגב תומך בפירוק פייסבוק. באמת מין משולש כזה של אנשים בעמדות מפתח, בעמדות כוח מאוד חזקות בתחום הזה של התחרות, שממש יש להם רגשות מאוד חזקים בנוגע לפלטפורמות הגדולות של ענקיות הטכנולוגיה.
כן, מעניין לאן זה יוביל. באמת ביידן, לא ראינו אותו מתעמת באופן פומבי עם ענקיות הטכנולוגיה, חוץ מזה אמירה שלו נגד פייסבוק בעניין החיסונים.
כן.
הוא אמר שהרשתות החברתיות הורגות אנשים, אבל אחרי זה הוא אמר שהוא לא התכוון לפייסבוק וכו'. אבל הוא די שומר על שקט, הוא לא כמו טראמפ שבא ומאיים, אבל בשקט בשקט הוא בונה לעצמו איזה כברת של אנשים שאולי עשויה לעשות מהפכה.
והענקיות כבר מגיבות לזה. עכשיו גוגל אומרת, תבדקו אם באמת קנטר יכול להיות חסר פניות כשהוא מתעסק בחקירות שקשורות אלינו. וראינו גם ענקיות נוספות אומרים דברים כאלה, כי באמת העמדות שלהם לגבי הענקיות מאוד ידועות.
כן, אני חושב
שזה מפחיד.
כן, אני חושב שהם מונו לא בגלל שהם חסרי פניות, אלא באמת בגלל מי שמינה אותם יודע בדיוק מה האג'נדה שלהם, ואנחנו רואים באמת, ראינו את זה בשימועים האחרונים בסנאט ובקונגרס, בשתי המפלגות רוצים להכיל רגולציה על ענקיות הטכנולוגיה, זה נראה קרוב מתמיד, אז כנראה שבשלה עת. טיק טוק היא כנראה רשת החברתית שילדים הכי אוהבים, ושאנחנו המבוגרים יודעים עליה הכי מעט. בין הסכנות הרבות, אתגרי הטיק טוק שכל משתמש כבר למד להכיר.
Well, now to the dangerous new viral trend making the rounds on TikTok. It's called the Skull Breaker Challenge, and two New Jersey students are now facing charges for doing it after seriously injuring another child.
בטח ראית האתגרים האלה בטיקטוק, אושרית, טיפוס על הרימה של קרטוני חלב, קפיצה מעל שולחנות, אתגר הקורונה שבו מלקקים דברים, למה? אתגר הילפון שבו ילדים עוצרים את הנשימה שלהם, זה כבר גרם למותה של ילדה אחת באיטליה, אתגר השעבה על הפנים, אתגר הצלליות שבו נערות מצטלמות בלבוש מינימלי, אתגר הקפיצה שבו נער קופץ באוויר וחברים בו עטים בו בניסיון להפיל אותו, וזאת רק רשימה שטחית וקצרה של אתגרים שראינו בשנה שנתיים האחרונות בטיק טוק.
היה את האתגר עם הטירס על המקדחה.
זה פספסתי לשמחתי.
היה סרטון של הזמר ג'ייסון דרולו, שביצע את האתגר הזה, ושבר לעצמו שתי שיניים תוך כדי.
וואלה, וואו, אוקיי.
כן, אנשים פשוט שמו טירס על מקדחה פועלת, ואכלו אותו בזמן שהוא מסתובב.
ראיתי משהו דומה עם קרמבו לא מזמן, ראית את זה? מישהו יכול את קרמבו?
כן, זה היה בארץ, נראה לי, הטרנד הגיע באיחור.
אני לא יודע אם זה היה בטיקטוק, אבל זה היה מפחיד ומזעזע. ואפשר להגיד שהאתגר הכי גדול של טיקטוק הוא בעצם להתגבר לאתגרים המסוכנים האלה ולשכנע את המשתמשים ובמיוחד את ההורים שלהם שמדובר בפלטפורמה בטוחה. עכשיו, טיקטוק אוהבת להגיד שבניגוד למתחרות זו אפליקציה ורשת חברתית שמתמקדת בכיף והנאה וכל הדברים האלה, ואין שם כמובן לכאורה מידע כוזב לגבי בחירות ופוליטיקה וכולי, אבל יש שם לא מעט בעיות, ובעיקר, אולי לא יודע אם בעיקר, אבל חלק גדול מזה זה האתגרים האלה שאנחנו מדברים עליהם.
לגמרי. ועכשיו היא באמת פרסמה מחקר שנוגע לסוגיה הזאת של האתגרים, אבל לפני זה נדבר נתונים קצת, נדבר על כמה היא באמת פופולרית, וכבר עוקפת את כל שאר, לא את כל שאר הפלטפורמות, אבל עוקפת
הרבה
אינסטגרם
מהם.
למשל.
כן.
אז סקר שפרסמו פורסטר מראה שבגילאים 12 עד 17 טיק טוק כבר עקפה את אינסטגרם.
בארצות הברית,
נכון. באמת המשתמשים, מי שענה על הסקר גם אמרו שהיא חיובית יותר ומצחיקה יותר. 63% מהנערים בגילאים האלה משתמשים בטיק טוק על בסיס שבועי, לעומת 57% באינסטגרם. זה שינוי מגמה משנה שעברה. שנה שעברה אינסטגרם הובילה על טיק טוק עם 61% לעומת 50%. אגב, מי שעוקפת את שתיים זאת יוטיוב. ביוטיוב יש 72% מהנערים שמשתמשים על בסיס שבועי, וזה גם עלייה משנה שעברה ששם זה היה 69%.
וצריך להגיד שטיק טוק חצתה לאחרונה את רף המיליארד משתמשים, והיא בעצם נמצאת באותו קו עם אינסטגרם, שגם לה יש פחות או יותר מיליארד משתמשים.
אז באמת עכשיו טיק טוק פרסמה מחקר על אתגרים, ואני חושבת שקודם כל היא עושה את זה בשביל להראות שהיא לא כמו פייסבוק. פייסבוק עם כל השערוריה לאחרונה של המדליפה פרנסיס הוגן, שבעצם הדבר המרכזי שהשתמע ממנה, מעבר לכל הבעיות הלא מטופלות וההשלכות שלהם על החברה וכו', זה שלפייסבוק יש המון המון מחקרים פנימיים, והיא לא ממש מפרסמת אותם החוצה. אז פה טיקטוק לדעתי קודם כל באה להגיד, הנה, אנחנו חוקרים את הבעיות ואנחנו שקופים לגמרי.
אנחנו לא מסתירים מכם, למרות שבטוח יש מחקרים שהם לא חשפו איתנו עדיין, אבל כן, זה יחסי ציבור נחמדים.
כן.
אז הם ראינו בעצם 10,000 בני נוער, אם אני לא טועה, מכל העולם, ממדינות שונות.
כן, לא מכל העולם, אבל משורה של מדינות, זה 10,000 בני נוער, הורים ומורים. מעבר לזה הם התייעצו גם עם כל מיני מומחים להתפתחות נוער, ופסיכיאטר היה שם, יש שם כזה שורה של מומחים שהם התייעצו איתם בשביל לקבל המלצות. עכשיו, קודם כל נגיד המחקר הזה לא מתייחס לאתגרים בטיקטוק, הוא מתייחס לאתגרים ברשתות חברתיות בכלל, שלדעתי זאת כבר בעיה.
אוקיי.
כי זה קצת להתעלם מהבעיה בעיניי.
כן, זאת אומרת, הבעיה היא לא רק אצלנו, הבעיה היא ברשת.
כן, הם גם אומרים, אגב, בפוסט שבו הם פרסמו את המחקר, בבלוג שלהם, הם אמרו שאתגרים ברשת זה לא משהו שהוא ייחודי לאף פלטפורמה. אז כבר יש פה איזה ניסיון לצבוע את זה כאוקיי, זה בעיה כללית, ואיך אנחנו נרתמים לטפל בה.
כן, למרות שאנחנו יודעים שבאמת בטיקטוק האתגרים האלה הרבה יותר נפוצים מאשר במקומות אחרים.
עכשיו, הם אומרים שלצעירים יש באופן טבעי יותר תיאבון לסיכון, מבחינה של מצב של התפתחות המוח בעצם. ומבחינת הנתונים שהם חושפים, הם אמרו ש-21% השתתפו באתגרים, שזה לא מעט אגב, זה חמישית.
כן.
אבל פה מדובר על אתגרים בכלל. זאת אומרת, זה יכול להיות גם אתגרים באמת הכי כלילים ונחמדים, לא יודעת, אתגר ריקוד מסוים או כל מיני כאלה. 2% השתתפו באתגרים מסוכנים, ורק 0.3% השתתפו באתגרים מסוכנים מאוד.
שהם מחשיבים למסוכנים מאוד.
כן.
זאת אומרת, הם הגדירו אותם כמסוכנים, יכול להיות שהם השתתפו בעוד אתגרים שבעיניי ובעינייך הם מסוכנים, אבל הם, בתור בני נוער, שאמרנו שאולי המוח שלהם לא מפותח כל כך, הם לא מחשיבים אותם למסוכנים.
כן, לא יודעת אם לא מפותח, אבל הוא בשלב מסוים שבו יש את הרעב הזה לסיכון. נכון, אני חושבת שזאת אחת הבעיות המרכזיות, שבאמת הסטטיסטיקות האלה הם לפי מה שהם עצמם תופסים. והבעיה השנייה לדעתי היא באופן שבו השאלה הזאת נוסחה, כי בעצם שאלו אותם לגבי אתגר שהם ראו לאחרונה.
מה זה לאחרונה?
כן, עכשיו יכול להיות שהשתתפתי באתגר מסוכן, או ראיתי אתגר מסוכן לפני חצי שנה, אז אני כנראה לא אדווח על זה, אבל קצת בעייתי, לא?
כן, איך מגדירים לאחרונה? זאת שאלה טובה. אוקיי.
ואפשר גם בכלל לא להגדיר לאחרונה, אפשר לשאול בכלל. עכשיו, באמת אני חושבת שיש אתגרים שהם אולי נראים תמימים, כמו היה אתגר הקינמון מתישהו, שזה למלא את הפה בקינמון. זה לא נשמע כמו משהו כזה וואו, אבל זה ממש יכול לגרום כל מיני נזקים, כי קינמון לא אמור, אנחנו לא אמורים לצרוך אותו בכמויות כאלה גדולות, ואם שואפים את זה, זה אפילו יכול לגרום נזק למערכת הנשימה. אז זה אולי אתגר שמישהו היה אומר, טוב, זה לא אתגר מסוכן, זה אתגר שעשיתי אותו.
נכון, ולמשל אתגר השעבה, שאולי הוא לא נראה כל כך מסוכן, אבל אם זה נכנס לך על העיניים, אז זה כן יהיה מסוכן.
ובכלל שעבה נראה לי, כדאי לעשות אצל מי שמבין בזה, כי אחרת זה יכול לגרום קביעות, וכל מיני שטפי דם אפילו, ולא מאוד חכם. עכשיו, חוץ מהאתגרים, הם דיברו שם גם על מתיחות. כל מיני מתיחות שהיו, אם אתה זוכר, לפני כמה שנים היה דיבור על דמות בשם מומו.
כן.
דמות מעוותת
שגורמת
כזאת.
שגורמת לילדים לעשות דברים נוראים, כולל להתאבד.
כן, שגורמת לילדים פגיעה עצמית, בעצם פתאום קופצת להם על המסך ונותנת להם כל מיני אתגרים מסוכנים. אז מסתבר שכל הסיפורים האלה הם די פייק ניוז.
כן.
זה בעצם סוג של מתיחה. אבל הם גילו שעצם זה שמפיצים אפילו אזהרות מפני הדבר הזה כביכול, זה יכול לגרום חרדה.
נכון, היה לא מזמן היה בישראל, יום האונס. היה איזה סרטונים שהסתובבו ואמרו, היום הזה והזה יהיה יום האונס, שבו גברים יאנסו נשים ונערות, וזה גרם לבעלה אדירה בטיקטוק בישראל, הם הוציאו הודעת עברה, ואפילו אם לא היה באמת סרטון מקורי, שבו ראינו אנשים שאומרים, יהיה יום אונס, זאת אומרת, אנחנו נאנוס נשים, אבל עצם הדיווח על זה גרם לבעלה, וזאת בעצם המתיחה שמתבררת כמסוכנת.
כן, אז הם אומרים שעכשיו הם יסירו אפילו אזהרות על תכנים כאלה, כי בעצם גם להם יש פוטנציאל שלילי.
אגב, הם 31% מבני הנוער שנחשפו למתיחה אמרו שהם חוו השפעה שלילית, ו-63% מהם אמרו שההשפעה השלילית הייתה על בריאותם הנפשית.
כן, זה מתיחות מהסוג הזה. עכשיו, מה בעצם טיקטוק עושים עכשיו עם כל הנושא הזה בעקבות המחקר? אז קודם כל הם מוסיפים חלק למרכז הבטיחות שלהם, שבו יהיה יותר מידע בעצם על איך כדאי לכם להגיב אם אתם רואים אתגר מסוכן, ואיך כדאי לכם להעריך האם זה, האם הוא מסוכן וכולי.
אני חייב להגיד שנכנסתי הבוקר לאתר הזה, ולפחות בגרסה שלו בעברית לא כתוב משהו על אתגרים, בינתיים.
אני גם לא יודעת כמה אנשים באופן כללי נכנסים למרכז הבטיחות של טיקטוק, כאילו.
חוץ מכתבי טכנולוגיה.
אני לא יודעת אם זה מה שיפתור את הבעיה. הם אמרו שהם יחפשו עליות פתאומיות בכל מיני האשטגים, זאת אומרת, אם פתאום האשטג מסוים יש קורלציה בינו לבין תוכן מסוכן, אז זה הקפיץ להם איזו התראה והם יבחנו את הנושא הזה. וכל המתיחות האלה שקשורות לפגיעה עצמית, שדיברנו עליהם, אז הם ישנו את השפה שמזהירה מזה בהתאם להמלצות מומחים. אני לא יודעת אם זה מספיק, הצעדים האלה. אני מרגישה שטיקטוק קצת מתמודדת עם זה בצורה...
שטחית?
כן. אני גם לא יודעת, עצם הסקר הזה של עכשיו לרעיין 10,000 בני נוער והורים ומורים, יש לכם כל כך הרבה דאטה על כמה אנשים... צפו בסרטון מסוים, עשו לייק לסרטון מסוים, פרסמו תכנים דומים. אתם לא יכולים לבדוק את זה בעצמכם? אתם צריכים לשאול עכשיו אנשים בדיווח עצמי? לא יודעת, זה גם קצת...
זה כנראה המחקר הפנימי שהם לא חשפו.
כן.
נראה.
וגם הגישה שלהם לזה עד היום הייתה עם המון המון הכחשות. למשל, הם פרסמו מתישהו טוויט על זה שהיה... אתגר בשם Slap a Teacher, להקות מורה. אז הם אמרו, זה לא דבר שקיים בפלטפורמה שלנו. והאתגר הבלקאוט שדיברת עליו, שבאמת אנשים עצרו את הנשימה, ולפעמים זה באמת הגיע לפגיעות עצמיות, כמו הנערה באיטליה, שממש נפטרה כתוצאה מזה. ואגב, שם הרגולטורים התערבו בעקבות זה, ואמרו לטיקטוק שהיא חייבת לחסום את כל מי שהיא לא יכולה לאמת את הגיל שלו,
כן.
בעקבות המקרה הזה. אז טיקטוק הכחישה שבכלל היה באתגר בלקאוט.
Actually, the content does not exist on the platform.
But this content existed on your platform.
Senator, we have not been able to find any evidence of a blackout challenge on TikTok at all. And again,
וראינו את זה בשימוע בקונגרס לאחרונה, שבכיר בחברה ישב ואמר, לא מצאנו אצלנו סרטונים כאלה. ואז ריצ'רד בלומנטל, בעצם יושב ראש הוועדה בקונגרס ששם נערך השימוע, אמר לו, הצוות שלי מצא סרטונים כאלה. אז יש פה איזו התחמקות בעיניי.
כן. כמו שאמרתי, טיקטוק רוצה שנחשוב עליה כאפליקציה נורא כיפית, אולי כאפליקציית ריקודים שהיא נורא כלילה ומענה, אבל יש שם לא מעט דברים מסוכנים, ראינו גם פרופילים שמודדים הפרעות אכילה, נכון? ראינו דיווחים על ילדים שפיתחו טיקים בעקבות צפייה בסרטונים, יש שם לא מעט דברים שליליים, וההצעה שלנו להורים, שימו לב לאפליקציה הזאת, תפתחו אותה, תסתכלו מה הילדים שלכם עושים שם, יש שם כל מיני הגבלות לילדים, תוודאו שהן מופעלות אצלכם, בכלל תעקבו אחרי מה שהילדים שלכם עושים ברשתות החברתיות, זה הדבר הכי חשוב, וטיק טוק, אינסטגרם ודומותיהן לא מתאימות לכל גיל, בטח לא בגילאים הנמוכים, תחילת יסודי, תנו לילדים שלכם עוד כמה שנים של תמימות, הייתי אומר.
אני רוצה גם להגיד שאני חושבת שהבעיה היא הרבה יותר עמוקה, כי בסוף בכל הפלטפורמות האלה, תכנים קיצוניים זוכים ליותר תעודה, ואז הם יותר הופכים לטרנדים ומתפשטים יותר, כי זה פשוט מה שהאלגוריתם עושה. הוא קולט מה מייצר עניין, ואז הוא דוחף לך עוד ועוד מזה. וזאת בעיה שלדעתי גם לאתגרים האלה היא גורמת להתפשט. לפעמים אולי באמת לפני שהחברה בכלל מסוגלת לקלוט שמשהו כזה קורה ולעצור אותו. מעצם המנגנון של מה הופך לפופולרי. איך פותרים את זה אני לא יודעת, אבל צריך לתת על זה את הדעת בצורה קצת יותר עמוקה ובעיקר בצורה כנה לדעתי ולא מתחמקת.
עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה. על הסאונד גיא סלם. תודה לאושרית גנל, אני יובל מן. יאללה ביי.